Здравствуйте, дорогие друзья.
Шалом, хаверим якарим. Анахну матхилим эт шура виртуали ашвуи шелану и Михаил Лайтман. עם המקובל מיכאל לייטמן ופאבל ירסלבסקי הוא הסדרן השאלות להיום. שלום לכל המשתתפים של השיעור. ונושא השיעור לראות את הטוב, תפיסת המציאות דרך חוכמת הקבלה. אנחנו יודעים שכשאדם מפתח בו חוש חדש, תפיסת המציאות שלו משתנה והוא מתחיל להרגיש סביבו מציאות שונה לחלוטין, מאוד שונה מהמציאות שהוא רגיל, כולנו רגילים לראות מולנו בעולם היומיומי שלנו. והיום אנחנו נדבר איך מופיעות בנו ההתפעלויות החדשות האלה, מהי השיטה לפיתוח החושים האלה, ובכלל, מה זה העולם הסובב אותנו שאנחנו מתחילים לקבל או לתפוס אחרי שהתחושות שלנו הופכות לרוחניות. מה שבעל הסולם כותב במאמר שלו, צורה וחומר בחוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה מתחלקת לשני חלקים, חוכמת הצורה וחוכמת ה... למרות שהיא מתעלה על החוכמה הרגילה, כי הכל בנו אצלה על פי ניסיון מוחשי. היום אנחנו נדבר על איך אנחנו בעזרה של שיטה מדעית בדוקה נוכל לבנות בנו את ההרגשות הרוחניות החדשות. בבקשה. אולי ישר ניגש לשאלות. יש לנו שאלה מפרנקפורט. תגיד, איך תפיסת המציאות של האדם בנויה? שאלה פשוטה שכזאת. תפיסת המציאות של האדם בנויה מחמשת החושים שלנו. ראייה, שמיעה, ריח, מישוש, טעם. חמשת החושים, בהתאם לחמש דרגות רוחניות של כתר חוכמה בינה זרם פין מלכות, שמורגשות בנו כשאנחנו מתחילים להשיג את העולם העליון. מה שחסר לנו בשביל העולם העליון זה בדיוק לפתח את החושים האלה. ומתפתחים באותו תנאי, בתנאי שאנחנו צריכים להתעלות מעל הרצון לקבל שלנו לתוך עצמנו, כי ברצון לקבל שלנו אנחנו תופסים את העולם הזה, הסובב אותנו כביכול עכשיו. הוא נתפס בתוכנו, אי אפשר לומר שהוא באמת סובב אותנו. אנחנו גם לא יכולים להגיד שאנחנו מרגישים את הסובב אותנו, אלא משהו שסובב אותנו, מעורר בחושים העכשוויים שלנו, או משתקף בהם. אם אני עכשיו מסתכל על השולחן שמונח מולי, אז ככה אני רואה אותו. אבל זה לא אומר שאם היו לי חושים אחרים, אז הייתי ממשיך לראות אותו כזה. לא, הייתי רואה אותו שונה. אז אנחנו לא רואים מה שבאמת נמצא מחוץ אלינו, כי מחוץ אלינו יש רק כוחות, לא יותר. אנחנו את הכוחות האלה תופסים בנו כמו מחשב שתופס ומצייר בתוכו, בעזרת וקטורים חשמליים שונים, מצייר תמונות שונות. ואת התמונות השונות אנחנו רואים על צג המחשב ותופסים אותם כסוג של מציאות. כנ"ל גם העולם הסובב אותנו. הוא סך הכל לא יותר מווקטורים למיניהם, שנמצאים בין עצמם בשילובים מסוימים. ואנחנו, כשאנחנו תופסים את הווקטורים האלה, כבר תופסים אותם בצורה של שהם בונים בנו כבר תמונת מציאות. אז הבעיה היא שבתפיסה בעולם שלנו, שהעולם שלנו לא שלם, לא מלא. אני תופס רק מה חמשת החושים שלי מרגישים. אבל איך עליי לתפוס את המציאות שבאמת נמצאת מחוץ לי, ומחוץ לי נמצא שדה פיזיולוגי שמורכב מהמון כוחות. אז איך עלינו להתחיל לתפוס נכון את השדה פיזיקלי הזה. את זה אפשר לעשות בעזרה של יציאה מתוך עצמו. אם אנחנו מתעלים מעל הרצונות האגואיסטיים שלנו של היום, הרי במה זה רע? כי אני סך הכל תופס כל מה שנמצא בתוכם. אני לא יוצא מחוץ לטבע שלי. כלומר, מה שהעין שלי תופסת, רואה, חושים של המישוש וטעם של הריח, אז רק זה מה שנתפס אצלי. ו-90% נגיד אני תופס רק בעזרת חוש הראייה, עוד איזה 8% מחוש השמיעה, וריח ומישוש וטעם, זה בכלל מאוד מעט. טעם אני מרגיש רק בזמן האוכל, חוש הריח זה חוש מאוד מפגר אצלנו, למרות שתאי ריח יש להם חלל גדול מאוד במוח שהם תופסים, שמיועד להם. וחוש המישוש, אז זו הרגשה עצמית שלנו. אנחנו מרגישים את הגוף שלנו, מרגישים את עצמנו בתוך חלל מסוים, ועדיין, בהשוואה לכל שאר החושים, חוש הראייה הוא, כידוע לנו, הגדול ביותר. ועדיין, חמשת החושים האלה, הם תופסים רק מה שיכול להיכנס לתוכנו דרכם. ואז הם מעובדים, הם מצטברים לתמונה כללית של המציאות, שאנחנו ככה מציירים לעצמנו. הכוונה שאין מחוץ לי בני אדם, חיות, עולם הצומח, או הדומם, כל הגלקסיות וכוכבים ופלנטות. כל זה איננו, לא קיים. יש רק כוחות שפועלים עליי בצורה מסוימת, על חמשת החושים שלי, ומציירים בי תמונה שכזאת. אם אני, בזה שאני אשתמש בשיטה של חוכמת הקבלה, אני אוכל להתעלות מעל החושים שלי, אז אני מתחיל לתפוס את הכוחות האלה שמחוץ לי, בצורה ללא הפרעות מצידי, ואז אני מתחיל לתפוס אותם בצורה אובייקטיבית, אובייקטיבית יחסית, כי אני הרי זה שתופס אותם איך שהם קיימים בפני עצמם, אבל תופס במידת ההשתוות שלי אליהם, כלומר לא במידה שלהם במלואם, כי הם בפני עצמם זה נקרא אור אין סוף, שאף פעם ובשום צורה לא מקבלים איזה צמצום או הפרעה מגורם זר. כזה דבר אני עדיין לא מסוגל לתפוס. אני מסוגל לתפוס רק במידת ההשתוות החלקית שלי כלפי השדה הכללי או האור העליון. זה לא אור, זה השדה העליון שככה נקרא. אותו אני מתחיל לתפוס במידת ההשתוות שלי אליו. ואיך להשתוות לשדה העליון הזה? בשביל להתחיל לתפוס אותו נכון. זו סך הכל כל הבעיה שלנו. כי אם אנחנו נצא לדרגה הזאת, לרמה הזאת, אז באמת יתבהר לנו איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בשדות. וכל חוכמת הקבלה בעצם מכינה את האדם לתפיסה של השדה העליון הזה. ובכדי להיכנס להרגשה של השדה העליון הזה, אנחנו צריכים לעשות ולבצע על עצמנו שינויים, שדרוגים מסוימים, מאמצים מסוימים. בשביל זה אנחנו צריכים להתעלות מעל האגו שלנו, שנועל אותנו בתוכו, כמו מין כוכב ננסי כזה שבולע הכל לתוך עצמו, עד כדי כך שהוא אפילו לא משחרר אור מחוץ לעצמו. אז אנחנו צריכים לצאת מהמצב הזה, להתעלות מעל עצמנו, ולהתחיל להרגיש מה שנמצא מחוץ לאגו שלי. לכן עליי לעשות על האגו שלי צמצום, להפסיק לקבל את הכל אך ורק לטובתי, אלא להשתדל להתחיל לתפוס עבור הזולת. ופה אני כבר מתחיל להבין שאני נוצרתי כזה בצורה אגואיסטית במכוון בשביל להתעלות מעל עצמי. אני נוצרתי בעולם שמורכב ממני ומאוד המון אנשים בשביל שהם יעזרו לי לצאת מתוך עצמי. ולעשות עבודה מסוימת בשביל שאני אתחיל לדאוג להם יותר משאני דואג לעצמי, ככה אני יוצא מתוך עצמי, ובמידה שאני מסוגל לצאת מתוך עצמי, מתחיל לתפוס את המציאות הסובבת אותי, כמו שהיא. בעוצמה שלה, גדלות, נפח, עד כמה שאני מסוגל להתעלות מעל עצמי למחוץ לי. בשביל לתת לנו אפשרות כזאת, לתפוס יותר ויותר מהחלל הסובב אותנו, עד למצב האין סוף. בשביל זה כל הזמן מתפתח בנו האגו, יותר ויותר. וכשאני מתחיל לצאת מתוך עצמי, האגו הזה מתחיל להתעורר בי עוד יותר, בשביל שאני עוד יותר אתעלה מעל עצמי ואצא יותר רחוק מעצמי, וככה אכיר, אדע באמת את השדה העליון הזה הסובב אותי בכל, על כל ביטויה. מה זאת אומרת על כל הביטויים שלו? כשאני מתחיל לצאת מעצמי ולהתקשר אליו, אני בעצם מתחיל להבין את המחשבה שלו, את הפעולה שלו עליי, על עצמי. אני, כשמשתדל להיות דומה לו, ככה אני מתקשר אליו. זה מה שנקרא ייחוד של האדם עם הבורא. כי השדה הזה הוא הבורא שלי. למרות שאפרופו אחרים, אני לא כל כך יודע לדבר עליהם כעל אחרים, כי אני מתחיל לתפוס אותם כחלקים ממני כבר. וככה אני מתחיל לראות את ההתפתחות העתידית שלי בחיבור יותר ויותר צמוד שלי איתם. והאגו שלנו כל הזמן גדל, מתפתח ומשתדל להפריד בינינו. ואנחנו כל הזמן משתדלים להתחבר בינינו יותר ויותר. וכך כולנו יחד מכירים את השדה הזה יותר ויותר, ובו כל מחשבת הבריאה, כל מה שמתרחש בינינו, כל מה שאנחנו צריכים בשביל לצאת למרחב החדש הזה של העולם העליון הזה, להתעלות מכל מה שמגביל אותנו למרחב לא מוגבל, ללא הפרעות, ואת זה אנחנו צריכים לעשות עוד במהלך החיים האלה, כלומר להכיר את העולם העליון הזה עוד בתקופת חיינו האלה, בשביל שנעבור לתוך העולם הזה באופן רגוע וחלק, שהעולם הזה יפסיק להטריד אותנו, הוא יורגש על ידינו כסוג של טרמפולינה קטנה שרק אפשרה לנו לקפוץ למרחב חדש של מציאות. זה בקצרה אולי אפשר להגיד. למקובל מהמאה ה-19, רבי מנדל מקוצק אמר שאנחנו לא ממציאים שום דבר חדש. כל העבודה שלנו לגלות מה שחבוי בתוך האדם. שאלה מטביליסי, למה כוחות רוחניים מולידים בי תמונות גשמיות ולא רוחניות? כוחות רוחניים לא מולידים בנו כלום. ככה אנחנו אומרים, אבל האמת זה לא ככה. אם אני מסתכל בעיניי על העולם הסובב שלי, וגם על אותו עולם מסתכלת דבורה, נחש ועוד כל מיני חיות אחרות, הרי גם אני חיה מהבחינה הזאת. זה אומר שכל אחד מאיתנו מרגיש ורואה את העולם הזה שונה, אחרת. הנחש רואה את העולם בכל מיני שדות חום למיניהם. דבורה, נגיד, רואה את העולם בצורה כזאת של כוורת. כלומר, לכל חיה יש איזה מבט משלה, אם אפשר להגיד ככה, או צורת תפיסה שונה של העולם. וגם לבני אדם, הרי מאיפה אנחנו יודעים שאנחנו רואים אותו דבר? רק מכיוון שאנחנו התחנכנו יחד, התמלנו בכל מיני תמונות של העולם הזה, השכל שלנו, את הזיכרון שלנו מילנו, ועכשיו כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו כביכול מקבלים תפיסות זהות, אבל האמת היא שאנחנו לא מסוגלים להשוות ביניהן. מקובל שמתחיל לתפוס את העולם העליון, הוא גם כן משיג אותו בצורה, בסגנון האינדיבידואלי האישי שלו. ולמרות שהוא משווה את התפיסה שלו עם תפיסתם של האחרים, אבל אי אפשר לתפוס תפיסות. אפשר לתאר אותם, אנחנו יכולים להשוות את התיאורים שלנו, אבל לא את התמונה עצמה שנמצאת בנו. כי אותה תמונה שבאמת מצטיירת בנו, היא אינדיבידואלית לחלוטין. ואין בה... אין לנו שום אפשרות להשוות תמונות כאלה, אחת עם השנייה.
רמיאל סטלוזה ספרשו
שאלה מטולוז, מה ההבדל בין מציאות שנמצאת מחוץ לי לתפיסה שאני מקבל דרך חמשת החושים שלי? אוקיי, קודם כל עלינו להבין שהמציאות שאני תופס היא מצטיירת בי על ידי הבורא ולא על ידי אף אחד אחר. למרות שלי נדמה שאני נמצא באיזה עולם פיזי כלשהו, או עולם רוחני, האמת היא שאני נמצא בתוך השדה הזה, בתוך הבורא. והשדה הזה, הבורא, הוא מארגן בי כל מיני תכונות מסוימות, תנאים, הגבלות, יחסים, כלפי עצמי, וככה אני תופס את השדה הזה באיזו תמונה מסוימת של מציאות. בינתיים אני תופס את השדה הזה, את הבורא, בצורה של העולם הגשמי. עדיף ודאי לתפוס אותו בצורה שהוא קיים בפני עצמו, בלי ההפרעות של ההגבלות שלי, של האגו שלי. זאת כל עבודתנו. הכי חשוב זה כשאדם מתחיל להבין שכל מה שקורה לו, הכל קורה בהשפעה של כוח עליון על האדם. עוד ציטוט של בעל הסולם מהמאמר שלו, מהות חוכמת הקבלה. יותר מזה, כמו שלנו לא ניתנה האפשרות לתפוס את המהות עצמה של הכוח העליון, אי אפשר, אנחנו גם לא יכולים להשיג את המהות של הבריאה. הכל אנחנו תופסים רק מתוך התגובה של החושים שלנו. וזה נותן לנו סיפוק מלא, למרות שאין לנו שום מושג על מהותם. ואת המהות של עצמנו נסתרת מאיתנו גם כן. כל מה שנגלה לנו זה התהליך נובע מהם, מהמהות. יש לי רצון ויש לי נקודה שמרגישה את הרצונות ומה שמתרחש בהם. השאלה, מה זה להתעלות מעל עצמי? להפסיק להרגיש את הרצונות שלי או להפסיק להרגיש את הרצונות שלי כשלי? התשובה, להפסיק להרגיש את הרצונות שלי כשלי, זה בכלל תיקון עצום של האדם. מכיוון שאין בנו שום דבר משלנו, אנחנו נבראים. והנברא עצמו, אין בו שום דבר משל עצמו, הוא הרי נברא. לכן, הבנה נכונה של עצמך, כשאנחנו מייצבים את עצמנו נכון יחד עם התפיסה שלנו בצורה שכל זה ניתן לנו על ידי הכוח העליון הסובב אותנו, זה הכי חשוב מה שעלינו לעשות. כל ההתכווננות שלנו להרגשה של השדה העליון, שזה בעצם מהות חוכמת הקבלה, זה הנושא שלה. היא מתכוונת לזה שהאדם בשלב מסוים יתחיל להכיר, קודם כל להבין, להאמין, בשביל להתחיל לפעול. האמת, אין אמונה. אמונה קיימת רק בשביל לקדם את עצמך בתוך ההשגה של הסוף, של השדה הזה. ואחרי זה להרגיש אותו. וכשאתה מתחיל להרגיש אותו, את השדה הזה, אתה בונה ומצייר לעצמך תמונות יותר ויותר קרובות לתמונה אמיתית של השדה. וככה התפיסה שלך מתרחבת, הופכת לאוניברסלית יותר, ואז אתה מתעלה מעל הזמן והמקום. וככה אנחנו פועלים.
Вот это я бы скажу.
הייתי עונה ככה.
Надо сказать, что у нас сегодня очень обширная аудитория, обширная география.
צריך לציין שיש לנו הרבה קהל היום, כמו בכל יום ראשון. מוסקבה, פיטר, אודסה, קייב, יקטרינבורג, רוסטוב, אלמתי, ועוד הרבה הרבה ערים אחרות, כמה עשרות ערים. חוץ מזה, יש לנו
специальная страничка в социальных сетях, где можно задавать
דף נחיתה מיוחד ברשתות החברתיות. אפשר לשאול שם שאלות.
Это есть в Одноклассниках и в Фейсбуке.
בתחת כותרת שאלת מקובל.
Появился вопрос.
אז יש לנו עכשיו שאלה מתוך הרשתות החברתיות.
Спрашивает нас Алиса из Киева.
אליסה מקייב שואלת אותנו, מה זה מציאות? במה מציאות שונה מאשליה?
Отличается
מציאות שונה מאשליה בזה ש
воспринимается нами
זה נתפס בנו, בתוך החושים שלנו, ודאי. אנחנו לא מסוגלים להגדיר משהו מחוץ לחושים שלנו. אבל במידה שהחושים שלנו דומים, משתווים לכוח העליון. לכן כל מטרה של חוכמת הקבלה, ואני אצייר גם כן, נניח זהו כל האגו שלנו. כמו כלי כזה. ולתוכו אנחנו יכולים לקבל
всевозможные воздействия.
כל מיני השפעות, השפעות למיניהן.
возьмём ещё одно. 5 воздействий.
נניח 5 סוגים של השפעות. אם אנחנו מתוך האגו שלנו ניקח איזה חתיכה קטנה, חתיכה קטנה של האגו,
исправим его,
ונתקן אותו
воздействия.
כלפי ביחס להשפעה העליונה הזאת. כן, נניח ככה.
То тогда мы в этом месте
אנחנו במקום הזה
будем ощущать
נרגיש
будем ощущать вот в этом вот объёме.
בחלק הזה ב
высший мир.
פה אנחנו נרגיש את העולם העליון. העולם העליון.
Это если если мы исправим.
במידה אם נתקן, ובמידה שלא נתקן, פה נגיד, פה אנחנו נרגיש את העולם שלנו. העולם הזה.
Так получается, что каббалист видит два
мира. יוצא שמקובל רואה שני עולמות במקביל במידה הזאת, נכון, במידה הזאת ובמידה הזאת, עד שהוא מתקן את עצמו באופן מלא. אבל עדיין הוא תמיד מרגיש את הכל בתוך הרצון של עצמו, כי זה הרצון שלנו. בשביל להתחיל להרגיש את העולם העליון, אני קודם כל צריך לעשות צמצום על הרצון הזה, נקרא צמצום א', ואז מסך, ואז לעשות אור חוזר, ואחרי זה כבר לקבל קבלה. אז אחרי שאני עושה את כל אלה, אני מתחיל להרגיש בי את העולם העליון, כי ביני לבין העולם העליון יש השתוות שלמה. עכשיו ברור על מה כתב רב אל מנדל מקוצק, שהוא כתב שכל העבודה שלנו היא לגלות מה שחבוי בתוך האדם. זה הרצון שחבוי בתוך האדם? נכון. אז האדם הצליח לגלות אותו, לכוון אותו, ואז הוא מתחיל לראות עולם שונה סביבו. נכון מאוד. עוד שאלה?
Великанов Александр спрашивает, возможно ли
проявление творца? האם יכולה להיות התגלות ישרה של הבורא לאדם בלי שלא בתוך החושים שלו. האמת, אני לא יודע מה זה התגלות בינינו, כן? אם לפעמים יש לאדם או מתעורר בו איזה הרגשות כביכול של עולם של מחוץ אלו, הרי זה בכל זאת בו, אבל כביכול מחוץ אלו. כן, יש תחושות כאלה, כן, יש מצבים כאלה שאדם מקבל מדי פעם, אבל המצבים האלה הם חולפים ועוברים. הם בדרך כלל באים לאדם שלומד חוכמת הקבלה, לפעמים, בדרך כלל בתקופות הראשונות של הלימוד שלו, של חוכמת הקבלה. אולי בתקופה של השנה או השנייה ללימודים שלו. אבל אז זה כמעט נעלם, לגמרי נעלם, כי האדם צריך להתקרב למצב שבו הוא, על ידי הפעולות שלו, על ידי המאמצים שלו, צריך כבר להתחיל בעצמו לקבל תחושות של העולם העליון במידה של השתוות, לא לקבל את זה כמתנות קטנות אלא להרוויח אותן. שאלה, במה תלוי גבול התפיסה שלי, של ההכרה שלי? מה מפריע לנו נכון לעכשיו להתחיל להשיג את העולם העליון? מה מגביל? מה שמפריע אותנו, מאיתנו, לתפוס את העולם העליון, זאת הגאווה שלנו, אהבה עצמית. כי כל העולם העליון בנוי על השפעה ואהבה. השפעה ואהבה.
У нас это получение.
ואצלנו
получение.
זה מתורגם לקבלה ושנאה.
Ну, могут возникнуть вопросы, я уже
אני כבר צופה שאלות. למה שנאה דווקא? אני לא שונא הרבה. יש דברים שאני אוהב. שנייה, מה שאני אוהב זה מה שטוב לי מבחינה אגואיסטית. ולכן הרצון העיקרי שלי זה רצון לקבל, ומשהו שאני לא מקבל ממנו תענוג, את זה אני רוצה לדחות. הכוונה לשנאה. אז מי מצייר לי את תמונת העולם שלי? התכונות שלי הן מציירות את תמונת העולם. כלומר, אני בעצמי? לא, לא אני בעצמי, התכונות שלי. ואת התכונות שלי אני מקבל מלמעלה. לנו יש אפשרות לשנות את התכונות האלה. לכן אנחנו מתאספים בעשיריות, בקבוצות, פועלים כמו שהמקובלים אומרים לנו לעשות, בשביל להשתוות לתכונות העליונות, וכך להתחיל להרגיש אותן. אהבה זה נושא מעניין לשיחה. שאלה ראשונה על אהבה. על מה ובשביל מה אני צריך לאהוב, ואת מי אני צריך לאהוב, ומה זה אהבה? אהבה זה אומר חיבור של הרצון שלי לרצונות אחרים. כלומר, כיוון שאנחנו כולנו באים מרצון אחד, הנקרא אדם, לכן הגילוי שלנו של העולם העליון מסתכם בחיבור שלנו של הרצונות המבודדים האלה, הבודדים, הדוחים אחד את השני, עלינו לחבר אותם וביניהם. ואז במידת החיבור שלנו של הרצונות האלה, באותה מידה אנחנו נתחיל לתפוס את העולם העליון. אולי קשה לאדם להבדיל בין התחושות של שנאה ואהבה. ועד שאדם לא יוצא לעולם העליון, הוא נמצא במסגרת העולם הזה, והוא מופעל על ידי כל הסטריאוטיפים וכל השבלונות של העולם הזה. נכון, האדם לא מסוגל לצאת לעולם העליון לפני שהוא מתגבר על הדחייה שלו מאנשים אחרים. עוד שאלה, איך אפשר להבדיל בין טוב לרע? כי אפשר להסתיר את זה. זה נכון, אנחנו לומדים את זה לאט לאט, אבל אין פה הנחות ואין פה שקר או תרמית כלשהי, זה לא יכול להיות. כי יש לנו עסק עם כוח שבורא אותנו, שמעצב אותנו. לכן האדם חייב לבדוק את עצמו באופן מלא ולראות עד כמה שהוא אגואיסט מוחלט. והאדם ימשיך לגלות את עצמו יותר ויותר, אבל עדיין דרך אחרת אין, האדם חייב להמשיך להתקדם עד שהוא משיג את המדרגה הראשונה של התיקון. ואחרי זה זה הופך לקל יותר, כי כבר יש לו איזה הבנה משלו כבר לגבי איך כל זה קורה. מה זה לחבר בין רצונות? אני ובוריס רעבים ותכף נלך לאכול אחרי השיעור הזה. זה אומר שאנחנו חיברנו את הרצונות שלנו? אתה ובורי יכולים להתחבר כמה שבא לכם, אבל הרצונות שלכם לא יהיו מחוברים, מכיוון שהם בכלל יכולים להיות מחוברים אם אתם משתוקקים לאותה מטרה, והמטרה הזאת חייבת להיות מעל לעולם הזה ומעל לאגו שלכם. לפי העיקרון של כי בו ישמח ליבנו, זה העיקרון. הנה, זה אדם אחד, נגיד, וזה עוד אחד. בשביל להתעלות לעולם העליון, הם חייבים להתחבר ביניהם, וליצור מין רצון משותף שלהם, שהרצון הזה יהיה שווה לבורא, דומה לו. בורא. אז הרצון הזה בנוי, מורכב מהתכללות משותפת שלהם, כשהם מוכנים לעזור אחד לשני בשביל להשפיע באופן חיובי על הבורא. כלומר, זה לא אחד ולא השני ולא אחד בתוך השני, אלא הם ביחד, בהתכללות ביחד. כך צריכים להתחבר. מה, אז האדם מתחיל להשפיע על הבורא כמו שהבורא משפיע על האדם? ודאי. אז שאלה, מה הם הכלים שחומת הקבלה נותנת לאדם שרוצה להתחיל לשלוט במציאות של עצמו? כלים של השפעה שאנשים רוכשים כשהם מתחילים להתחבר ביניהם. הנה, זה אגו מספר 2, זה אגו מספר 1, וזאת השפעה 1 פלוס השפעה 2. אז הכלים זה אגו ועוד אגו אחד, וביניהם תכונת השפעה השלישית. אלו הכלים? ודאי, אלו הכלים. במידה של ההשפעה הדדית שלהם אחד לתוך השני, ההשפעה הדדית, במידת ההשפעה הדדית, הם מתחילים לכוון אותה לבורא. ככה הם פועלים. שאלה מויטיבסק, אתה כמקובל יכול לתאר מציאות אמיתית שאני הייתי יכול נגיד להשתוקק אליה, לנסות לדמיין אותה, להבדיל אותה מהמציאות שבה אני קיים היום? אתה יודע, אני פעם ניסיתי לעשות את זה בשנים הראשונות שלי, כשרק התחלתי את הדרך הזאת, ונראה לי שהייתי, יצא לי יותר טוב ממה שיוצא לי היום. אני לא מסוגל לתאר את המציאות העליונה. זה שדה. שדה של השפעה, של אהבה, של חיבור וייחוד של כולם ביחד. שדה שיש בו מחשבה כללית, תכונות כלליות משותפות, פעולות משותפות שמשלימות אחת את השנייה. זה פשוט הכל מתמזג ומתחבר לאחד שלם. הרמוניה, זה מה שמורגש בנו כתענוג עליון. זה בנוי על אתרת ספקות או צירוף של ניגודים. אנחנו לומדים במק אונליין שהמקור הכוח הגדול עבורנו זה ספר קבלה. שואלים, איך הכוח שיש בספר קבלה מעצב בי חוש חדש ומגלה לי את העולם הנסתר ממני? תשובה, הספר לא עושה כלום. ספר זה סתם ערימת נייר. לא משנה מי כתב אותו. מה עושה את כל העבודה, זה דווקא הרצון שלנו. במידה שבה אנחנו משתוקקים, פונים אחד כלפי השני, ככה אנחנו מעוררים את ההשפעה של האור העליון עלינו. דרך הקשר לספר הקבלי או המקור הקבלי, הוא זה שמשנה אותנו ומשפיע עלינו, אבל זה לא הספר הפיזי, זה מה שאנחנו רוצים להבין ממנו, לתפוס ולהשתוות אליו שבספר. וכשאנחנו לומדים קבלה, ודווקא קבלה, אנחנו מעוררים על עצמנו את השדה הסובב אותנו, והוא שמשנה אותנו. גם כסף רב ושליטה גדולה משנה את התפיסת המציאות של האדם. אני לא יודע. כסף ושליטה משנים את התפיסה של המציאות של האדם? למה הכוונה? הוא פשוט מתחיל לתפוס הכל לפי המומים שלו, כך כל אחד עובד בנק, או פושע, או נהג, אתה תראה שהם כולם שונים. הם כל אחד נפעלים מתוך הרצון האגואיסטי שלהם, אז אין בזה שום דבר מיוחד, ועל זה אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים רק על הבדל בתפיסה שברצון לקבל, ברצון ליהנות, אהבה עצמית, להרגיע את עצמי, לענות את עצמי, לעומת הרצון להתקלל באחרים. מה, אז כסף ושליטה זה סך הכל עוד סוגים של הרצון לקבל. רצון לקבל כסף, כבוד, מושכלות, או אוכל מין משפחה. כל זה ביטויים של תענוגים גשמיים. מי שאומר שהוא לא מבין מה זה השפעה, מה אפשר להשפיע, מה אפשר לתת, בשביל זה וסילי צריך לבדוק קודם מה הזולת רוצה, ולעשות שהזולת יקבל את מה שהוא רוצה ממך. זה עיקרי השפעה. שום דבר יותר מעבר לזה. שואלים, גם בעולם שלנו הכל מורכב מ-10 ספירות כמו בעולם הרוחני. איך מקובל תופס את העולם הזה לעומת העולם הרוחני? המקובל תופס את העולם הזה שלנו באופן חלקי דרך הביטויים של הכוחות הרוחניים שבו בעולם, ודרך ביטויים של הכוחות הבהמיים, תלוי במצב שבו המקובל נמצא. אני עכשיו נמצא בכזה מצב שאני תופס רק בעצם כמעט את העולם שלנו בלבד, סוג של נפילה שכזאת, כן נניח? ומצד שני, לפעמים אני במצבים כאלה שאני נמצא את כולי כקיים בשדה העליון של הכוחות, שמנהיג את הכל. ובין שתי הקיצוניות האלה, אפשר להגיד, צריך להתרחק מהרגשות או של העולם הגשמי הזה. לא, לא צריך להימנע משום דבר, צריך רק להשתוקק, להתקלל בכולם. וככה אתה תתקן או תתעלה בתוך התפיסה שלך. אז מה, כל מה שיש באדם הוא רק ניתן לתיקון עצמי? אין שום דבר רע ומזיק באדם, הכל לצורך ההתקדמות. אם לאדם יש וקטור וכיוון נכון של התפתחות, אז כל מה שבא אליו ומתווסף תורם. שאלה, איך הסביבה מעצבת את המציאות שלי? אתה אומר שאם אני מתקלל באחרים זה משנה את תפיסת המציאות שלי. אנחנו כל הזמן מדברים על זה בשיעורי הבוקר שלנו, ואם אתם נוכחים שם, בסדר, אני אסביר את זה באיזה סרטוט אחד. בשביל שאנחנו נרגיש את העולם העליון, אנחנו צריכים בשביל זה לבנות חוש לעולם הזה העליון, כמו כלי כזה, כלי קיבול. מה יש בו? מה יש בזה? אנחנו צריכים לבנות את הכלי
из наших эгоистических желаний.
מתוך הרצונות האגואיסטיים שלנו. 1 2 עד 10, כן?
Вот тут мы эгоисты.
פה אנחנו אגואיסטים. כל החלל והמרחב הזה שיש לנו פה.
Это наше эго.
זה האגו שלנו.
А мы должны построить с вами.
ואנחנו צריכים לבנות את הכלי הזה.
Который все мы будем в свойстве отдачи и любви.
שנהיה בו כולנו בתכונת ההשפעה והאהבה. זה יהיה סכום של כל התכונות הטובות שלנו.
Для этого мы должны подняться над собой.
בשביל זה אנחנו צריכים להתעלות מעל עצמנו, להיות בתקשורת נכונה בינינו, בשביל לחבר את הדברים הנעלים שבנו. ומה הם הדברים הנעלים שבנו? הנקודה שבלב של כולם. 10 נקודות שבלב כאלה אנחנו צריכים לאסוף יחד. אם אנחנו עושים את זה, זה אומר שאנחנו הופכים בינינו לתכונת ההשפעה ולתכונת האהבה.
И начинаем быть
הנה, בוא נמחק את זה, ונתחיל להיות כלי לקבלה. ואז כל האור העליון, כל מה שנמצא פה סביבנו, כל האור העליון הזה, השדה העליון הזה, הוא שימלא אותנו. ימלא אותנו. ימלא לגמרי. השדה העליון הזה הוא זה שיקרא בורא. אז מה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה? אנחנו צריכים לבנות את הכלי הזה. את הכלי הזה. שנקרא נשמה, או כלי דנשמה.
назовём это сосуд.
בוא נקרא לזה כלי של נשמה.
А в него входит свет души.
ובתוך הכלי הזה נכנס אור הנשמה.
Я вижу на чертеже, что из большого такого эгоизма.
אני רואה מהסרטוט שמתוך אגו גדול כזה יוצא איזה משהו חיובי. אולי לא צריך להילחם איתו, אולי צריך איכשהו ככה. נכון לגמרי, נכון. האגו שלי נמצא פה, נשאר פה, לא רק אגו שלי, האגו הכללי של כולנו. ברור.
Какие самые важные шаги построения?
מה הם הצעדים החשובים ביותר לבנייה של החוש הזה, להרגשה של העולם העליון? הצעדים החשובים ביותר לבנייה של הכלי לעולם העליון, הכוונה לבנייה של נשמה. מה הכי חשוב? המורה שלי רבש ציין את זה ב-15 או 20 המאמרים הראשונים שלו. אז אני ממליץ לכם מאוד. רבש החל מאמר הראשון עד המאמר ה-20, נראה לי ככה.
Там указаны все
שם מצוינים כל התנאים שאנחנו חייבים בשביל ליצור את החוש הזה שבו נתחיל להרגיש את העולם העליון, את הבורא, את הקיום הנצחי והשלם שלנו. פאבל שואל, למה צדקה רגילה זה לא השפעה? כי היא אגואיסטית. האדם לא מסוגל לעשות שום פעולה צדקה או פעולה טובה או כביכול רוחנית. האדם לא מסוגל בהגדרה שלו, של המהות הבהמית שלו. אין מה אפילו להיפגע מזה. אנחנו כולנו אגואיסטים, ורק כשאנחנו מתחילים להתאסף, להתארגן בינינו, לפי שיטה מיוחדת, אז יוצאת לנו תמונה הבאה. אנחנו משתוקקים ליצור את תכונת ההשפעה. ההשתוקקות הזאת שלנו לא נותנת כלום, זה סך הכל יגיעה. אבל כשאנחנו יחד בתוך היגיעה הזאת, אנחנו, 10 אנשים, כשאנחנו מצרפים את היגיעות האלה, ובנוסף ליגיעה הזאת גם לימוד לפי המקורות הנכונים, לימוד חוכמת הקבלה, ואז אנחנו מושכים על עצמנו את האור המקיף הסובב העליון, שנקרא אור מקיף. והאור המקיף העליון הזה שמתקן את הרצון שלנו. וזה יהיה פעולה להשפעה? נכון, אבל אתה צריך לפעול לפי המתכון הזה. אתה צריך למשוך על עצמך את המאור של העולם העליון, כי אנחנו אגואיסטים, מוחלטים.
Вот Павел с Кривого Рога.
От шеела.
Обычная благотворительность не является отдачей в определениях каббалы.
Я только что я уже говорил, что это
Ламат цдака и ло ашпа. Как бы вы ни крутили. Караганину על זה אפשר להשפיע לא לילדים שלך, לא לחברים שלך, לאף אחד. אתה לא מסוגל להשפיע לאף אחד. אתה לא יכול ליצור או לפעול בהשפעה, כי אתה בהגדרה שלך, סך הכל כלי דה קבלה. אז מה, לא לתת להם כלום? לא יודע, זה עניינך. אנחנו רואים מניסיון שהעולם לא משתפר מזה. יולי מאודסה שואלת, למה גברים ונשים תופסים את העולם כל כך שונה? מה הטעם שבזה? זה סך הכל הבדל פסיכולוגי. גם האישה וגם הגבר הם אגואיסטים, ואין שום הבדל בתפיסה שלהם. רק ב רובד הפסיכולוגיה, אז אל דאגה, אין לזה שום קשר לרוחניות, ההבדלים האלה. שאלה מאמסטרדם, הגלים של התחושות שאני חווה כשאני מדפדפת בספר הזוהר, זה עוד אשליה אגואיסטית או יש שם משהו רוחני? אם את לומדת את חוכמת הקבלה ומקשיבה לשיעורים שלנו או הקלטות שלנו, לא משנה איזה, אבל אם את ככה משתתפת בתהליך של תיקון עצמי, אין שום ספק. אז בתוך הרגשות שלה יהיה איזה ניצנים של הרגשות רוחניות? ודאי שכן.
אנדריי רוזנברג задает такой интересный вопрос.
שאלה מעניינת.
Как найти определить внешние способы?
איך אני יכול להגדיר
кроме людей?
את הכלים ואת המוקדים האחרים שלי להשפעה חוץ מבני אדם. בקיצור, האם אני יכול להשפיע למישהו ולא לבן אדם? להשפיע למישהו אחר. תשובה. האמת, אנחנו צריכים להשפיע על הבורא. אנחנו צריכים לבוא איתו למגע ול הדדיות נכונה, לקשר איתו ולגלות אותו. זה כל המהות של הקיום שלנו. ובני אדם, אם אנחנו נסדר קשר נכון עם הבורא, ודאי שגם זה יוטב לאנשים מסביב. אבל לא מכיוון שאנחנו נתחיל להתייחס אליהם שונה. ודאי שכן, אבל היחס הנכון אל הבורא, זה מה שגורר את התוצאות החיוביות בכל הנבראים. עוד שאלה. לאדם יש גוף שניתן לראות, גוף בהמי, ולנשמה יש גוף? גוף של נשמה נקרא רצון השפעה. זאת התשובה. אנחנו יודעים שאחד הספרים החשובים עבורנו זה ספר שמעתי. תפיסה של טקסטים של קבליים. מאמרים של שמעתי כתובים בשפת ההשפעה של אותו הדור. האם אנחנו צריכים להתאים את המאמרים האלה לדור של היום? תשובה. אני, האמת, לא כל כך מבין מה ההבדל. האדם בעצמו לא השתנה. אם אנחנו מביאים דוגמאות מהזמנים ההם, אז הרי אנחנו יכולים להבין את זה גם היום. מה, הורים, ילדים, מזון, סבל, טוב, כל הדברים האלה, התכונות האלה, הם סך הכל מה, עבר פחות מ-100 שנה. מאז כתיבת הספר, ובכלל בשביל חוכמת הקבלה זה לא גיל. אנחנו לומדים מספרים של 4,000 שנה. זה מופלא הרי. דמיינו לעצמכם אם הייתם פוגשים אדם שהיה חי לפני 1,000 שנה. נניח ברוסיה או בסקנדינביה או באירופה לפני 1,000 שנה או לפני 2,000 שנה לא הייתה לכם לא שפה משותפת לא הבנות משותפות כלום ואם הייתם פוגשים אדם שלמד קבלה או לומד שלמד קבלה בתקופה שלו גם לפני 4,000 שנה הייתם מוצאים שפה משותפת, נהדרת, היו לכם רצונות משותפים, הייתם יכולים לדבר, הלוואי ואנחנו נמצא אדם כזה מתחת לאדמה. אתה מתאר לעצמך כמה שאלות היית יכול לשאול אותו וכמה דברים היית יכול ללמוד ממנו? כי יש נפילת הדורות, האנשים ההם היו הרבה יותר קרובים לרוחניות, הרגישו את זה הרבה יותר חזק. ואז היינו יכולים לרכוש את השפה שלהם. למה שפת העברית לא השתנתה? למה שפות האחרות השתנו? כי לעברית יש שורש רוחני שלא משתנה, לכן השפה הזאת לא משתנה. וכמו שעכשיו מוכיחים, עברית היא שפה שקדמה אפילו לחרטומים המצריים. בעצם עברית זו השפה שהאדם דיבר בשפה הזאת. אנחנו מכירים את השפה הזאת 6,000 שנה, אבל אומרים שהשפה הזאת עתיקה פי כמה וכמה. זו שפה שמשתלשלת מהשורשים הרוחניים, לכן הכתב שלו ואיך שזה נשמע, זה לא משתנה. כי השורשים הרוחניים הם לא ברי שינוי. לכן בקלות היינו יכולים לדבר עם האבות הרוחניים שלנו, והיינו מסוגלים להבין אותנו. היינו יכולים להתקשר רוחנית. זה היה יכול להיות מעניין. אבל אנחנו כן עושים את זה. במידה שאנחנו מתעלים במדרגות הרוחניות, אנחנו בעצם עולים אליהם ומתחילים לדבר איתם. אבל כבר לא בדרגה הגשמית הארצית, אלא בדרגה הרוחנית. אבל הם מתגלים לנו כמרכיבים ברורים של הנשמה הכללית. אני רואה שחיות תופסות את המציאות יותר טוב מבני האדם. כל החושים שלהם מחודדים יותר. זה אומר שחיות מפותחות יותר מהאדם. החיות בעולם הזה הרבה יותר מפותחות מבני אדם, הרבה יותר מותאמות בהסתגלות שלהם לטבע יותר מבני אדם. אבל דווקא החולשה הזאת של האדם מול הטבע מצד אחד ומצד שני השכל המפותח שלו שממשיך להתפתח כל הזמן זה מה שנותן לאדם את היכולת להתאים את כל הטבע לעצמו לכן יש פה שתי קצוות במקל החיות רגישות לרוחניות עוד יותר חזק לאף חיה אין רגישות לרוחניות כמו שבני אדם שלא מקבלים את תכונת ההשפעה נשארים בדרגת בהמה כולנו עד שאנחנו נכנסים לתוך העולם של השפעה ואהבה, העולם העליון. אנחנו כולנו נקראים בהמות. אין לנו שום דבר אחר חוץ מזה. 5 חושים וקצת יותר שכל שמשפיל אותנו יותר מכל שאר החיות. שאלה, האם אפשר להפסיק להתבלבל בין זה שכל מה שבי וכל מה שמחוץ לי? אתה לא תוכל להפסיק להתבלבל עד שאתה תתחיל להרגיש את המציאות העליונה. ועד אז הכל ייראה לך כמו פילוסופיה. האם אנחנו זוכרים את המצב הרוחני שלנו, אם כבר ראינו בו, כשאנחנו באים למצב הפיזי הזה? לא, אנחנו לא זוכרים. אנחנו כביכול יכולים לפנטז ולדמיין, אבל לא זוכרים בשום פנים ואופן. ואנחנו לא צריכים את זה. אנחנו צריכים להתקדם ולא לחפור בעבר. עוד שאלה. יש דוגמה יותר ברורה להשפעה ואהבה במובן הרוחני של המילים האלה? קח את החברים שלך בקבוצה, בעשירייה, ותתחבר איתם כך שאתה תרגיש את כל החברים שלך כגוף אחד, ותפסיק להרגיש את עצמך. זאת הרגשה רוחנית. עוד פעם, מחוץ לקבוצה, מחוץ לחברים, אין טעם לחפש איזה הרגשה רוחנית? בכלל לא, אפילו אל תסתכלו לכיוון ההוא. לשם תסתכלו רק בשביל להתפרנס ולחיות, להתקיים.
Как изменяет мою реальность то, что при помощи каббалы я начинаю наблюдать
איך работу, זה משנה את התפיסת המציאות שלי, אם מתוך הלימוד שלי אני רואה דברים אחרת. אתה מתחיל להתקשר עם הכוח העליון, אתה מתחיל להבין איך אתה צריך להשפיע על הכוח הזה ולשנות את המציאות הזאת בצורה הכרתית, מודעת, מטרתית, בהתאמה מוחלטת לכוח העליון. עד כדי כך שאתה והכוח העליון, המנהיג האחד, תהפכו לאחד. זהו תיקון האדם סך הכל. שאלה, את ההרגשה הרוחנית אני מרגיש בתוך הלב שלי. מה הקשר לאנשים אחרים? חברים? אויבים? תשובה, אתה לא יכול להתחיל להרגיש את העולם הרוחני, את השדה הכללי הזה שנקרא בורא, אם אתה לא בא אליו דרך לתפוס את הזולת בתנאי של ואהבת לרעך כמוך. לא יהיה לך חוש, הרגשה של המצב העליון הזה.
רוסטם спрашивает:
исправление желания имеет обратный תיקון הרצון יש לזה גם תהליך הפוך? אם בקבוצה יש אנשים שנמצאים אנשים שתיקנו את עצמם, האדם החדש הלא מתוקן יקלקל אותם? ודאי. ודאי, אבל עדיין עלינו לקבל אותו ולהתחיל למשוך אותו ולקרב אותו, כי כל אחד שמגיע יש לו את הזכות להתקלל בתוך הקבוצה. אבל פה אפשר לפרק את הקבוצה לשתיים, לוותיקים וחדשים. אפשר להעביר תהליך של התאמה לחדשים, אבל להסתכל בשביל שההתקדמות תהיה עיקרית. יש לי עוד אולי שאלות קצרות, אולי לך?
מלושקה, אולי.
אולי שואלת, להפוך את המציאות ללא הפרעות, מה הכוונה? לא לשים עליה תגיות? כן, הכוונה לא להשתתף בה. כשאני בא בהשפעה, אני אומר, מה אני יכול לעשות טוב בשביל למלא אותם? אני לא מכליל את עצמי בתוך התמונה הזאת, רק לתת להם, לתת להם, אם יש להם רצון למשהו. לכן ההתקללות שלי בעולם העליון היא כזאת ש... הוא מקבל אותי בלי שום בעיה, בלי שום מחסומים.
наш вебинар подходит к концу.
השיעור שלנו מסתיים.
Мы попросим Михаила Лайтмана.
ואנחנו נבקש ממך
товарищем задание на неделю.
כרגלנו לבקש איזה
следующего вебинару.
Какое было
מטרה לשבוע קרוב? הייתה איזה תרגיל לשבוע הזה? כן, אנחנו דיברנו בשיעור שעבר.
Как возникает первое духовное ощущение?
איך נוצרות התחושות הרוחניות הראשונות? היום אנחנו דיברנו על עיצוב תפיסת המציאות, כשיש לו כבר איזה תפיסה רוחנית. אז על מה כדאי לחשוב לקראת השבוע הבא? אני הייתי מדבר על תנאים של יצירת החוש הרוחני. אנחנו צריכים את זה. תנאים של היצירה לחוש הזה. הרי זה חשוב ביותר בשבילנו. איך אני בחיבור עם האחרים או לא, לא משנה, אבל איך אני משיג את החוש הרוחני הזה בשביל להרגיש את העולם העליון הזה. בואו נחשוב על זה, נתכונן לזה, ושבוע הבא אנחנו נברר את השאלה הזאת דווקא. בהצלחה לכולכם. ומקווה שנתקדם גם במהלך השבוע הזה, אנחנו לא צריכים לחכות ליום ראשון הבא. פשוט תשתדלו להיות איתנו כמה שיותר, ואתם תראו כמה שלא רק השיעורים האלה, אלא בכלל כל השיעורים שלנו יכולים להביא אתכם מהר מהר למטרה. בהצלחה בהשגת העולם העליון, בשלם והנצחי, בהצלחה בהכל.